שלום, ברוכים הבאים להסקט על אמנות החיים, הפודקאסט על הפילוסופיה הסטואית, שמי ברק הידר. אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטואית. אתם מוזמנים לאתר שלי, stoizren.com, דרך האתר אפשר לפנות לשיחות ייעוץ או להירשם לקורס הבא. אתם יכולים גם לחפש את דף האינסטגרם של אמנות החיים או קבוצת הפייסבוק. אם אתם תעקבו, זה יעזור לכם קצת יותר לתרגל ולהנחיח את הפילוסופיה ולשמר אותה בחייכם. היום אני אלווה אתכם תוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחי החיים. אני זוכר כמה אירועים של אנשים מסוימים שהלכו לעולמם, ואחרים דיברו עליהם באופן שלילי מיד לאחר שהם הלכו לעולמם, אפילו ממש באותו יום, יומיים אחר כך. אף פעם לא התחברתי לעניין הזה. סנקה, לעומת זאת, כן עשה את זה. הוא עשה את זה על הקיסר קלאודיוס, והוא לא חיכה יותר מדי לאחר מותו של הקיסר. היום אנחנו נדבר על סטירה שכתב סנקה, זה חריג ביחס לכתבים של סנקה, והיא נקראת הדלעתו של קלאודיוס. אם המילה הדלעתו נשמעת לכם מוזר, אל דאגה, אתם צודקים ואני אסביר אותה עוד מעט. אבל לפני הסתירה אני רוצה להציג שלושה מקרים של ביקורת. הראשון זה שיר חדש יחסית של דודו טסה הנפלא, שיר שיצא ב-2024 ונראה שהוא מתקשר למציאות בארץ והוא הולך כך. ובימים ההם אין מלך בישראל, אין מלך בישראל, בעיר דוד דממה, פחד ואימה, אין מלך בישראל, ספינת הלב ריקה, אוניות של מלחמה. ביום צר לי, בלילה צר לי, תהום לתהום קורא, ואני אנה, אני בא, עת לאהוב, ואין מלך בישראל, אין מלך בישראל, בעיר דוד דממה, פחד ואימה. על כן אקרא בגרון אל החושך, כשופר הרים קולי, לילדי, לאחי, לאימי, עת לאהוב, אין מלך בישראל, בעיר דוד דממה, פחד ואימה, אין מלך בישראל. השיר נשמע יותר טוב כשדודו טסה שר אותו. אני מאוד אוהב את השיר הזה, אני בכלל לא אוהב דודו טסה, אבל השיר הזה הוא מאוד מאוד יפה, והוא עולם לתקופתנו. השיר השני שאני רוצה להקריא, אבל הפעם רק קטע קטן, זה שיר ארוך, אבל אני אקריא רק קטע קטן מתוך השיר השני, שהוא גם סוג של ביקורת, הוא מתוך השיר המופתי של ליאונרד כהן הגאון, Everybody Knows, והבית הראשון ממש הולך ככה, Everybody knows that the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed, everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost, everybody knows the fight was fixed, the poor stay poor, the rich get richer, that how it goes, everybody knows, everybody knows that the boat is leaking, everybody knows that the captain lied, everybody got their broken feeling like their father or their dog just died. בתרגום חופשי, כולם יודעים שהקוביות מזויפות וכולם מגלגלים אותם ומחזיקים אצבעות, כולם יודעים שהמלחמה הסתיימה וכולם יודעים שהטובים הפסידו, כולם יודעים שהקרב מחור, העניים נשארים עניים, העשירים מתעשרים, ככה זה הולך, כולם יודעים. כולם יודעים שהסירה דולפת, כולם יודעים שהקפטן שיקר. לכולם יש את ההרגשה השבורה הזאת כאילו אבא שלהם או הכלב שלהם פשוט מתו. איכשהו ליאונרד כהן הצליח גם לכתוב על התקופה של היום, אבל כבר ב-1988, והשיר הזה גם מתקשר בעוד אופן לפרק שלנו היום, אנחנו נגיע לזה. דוגמה נוספת שאני רוצה להביא היא תוכניות סתירה, שזה גם סוג של ביקורת. דוגמאות נוספות לביקורת, כמו למשל היהודים באים של כאן 11 או ארץ נהדרת של כסת 12. שתי התוכניות הללו הן סתירה. המאפיין החשוב בסתירה הוא ביקורת. או חברתית או פוליטית. בשירים שהקראתי יש ביקורת. אצל דודו טסה היא שאין מלך בישראל. אצל ליאונרד כהן, ב-Everybody Knows, הביקורת היא עלינו, על בני האדם, שמשקרים לעצמם. היהודים באים, מבקרים את הדת, את הציונות, ועוד. בארץ נהדרת, בעיקר את הפוליטיקה. אפשר כמובן גם להזכיר את זה, וזה הנפלא, אם מישהו רוצה להעביר ביקורת, אז למה הוא צריך לעשות את זה בצורה שסתירה? בעיני זו דרך לבקר את החזק, או מישהו שהוא בעמדת כוח, או איזושהי תפיסת עולם דומיננטית ומושרשת שמחזיקים בה, שמי שמחזיק בתפיסת עולם הזאת, היא לא פוקח את העיניים לתפיסה אחרת. סתירה שמופנית למישהו חלש היא לא סתירה, היא לעג. הסתירה יכולה להפוך ללעג אם היא מקצינה תכונות של מושא הסתירה שאין להם קשר לביקורת, כמו שסנקה עשה במקרה של הדלעתו של קלאודיוס, נגיע לזה. גם הספר למשל חוות החיות של ג'ורג' אורוול, זה ביקורת על תפיסה פוליטית. ההיסטוריה הוכיחה שהוא גם צדק. אז גם בפרק הקודם הזכרתי את הסרט בריין כוכב עליון, שזה עוד סתירה מעולה. עכשיו דרך אגב תזכירו לי בבקשה בסוף הפרק להראות איך השיר של דודו טסה הוא מאוד קרוב לתפיסה הסטואית, אפילו יותר מאשר סנקה היה בסתירה שלו על הדלעתו של קלאודיוס. אז נעבור באמת, אם כבר הזכרתי את זה, אז נעבור באמת לסנקה, ואנחנו נקפוץ לחלק 4 של הסתירה. אני אסביר אחר כך את למה היא נכתבה ומה התוכן שלה, אבל אנחנו רק בשביל לקבל טעם, אז נתחיל בחלק הרביעי בסתירה, והוא כותב כך. הדברים האחרונים שהשמיע באוזני בני אנוש היה הצליל הרם שפלט מאותו איבר גוף, שבאמצעותו התבטא בקלות רבה יותר מאשר באמצעות פיו. אבוי לי, חרבנתי אני חושב. אין לי מושג אם הוא עשה זאת, אך מה שבטוח הוא חרבן את הכל. הקטע חסר הכבוד הזה על הקיסר קלאודיוס שמת ב-13 באוקטובר 54 לספירה, נכתב על ידי סנקה, שידוע בשמו סנקה הצעיר, אחד הפילוסופים הסטואים הגדולים, הוא גם היה יועץ של מי שירש את קלאודיוס, נרון, ובין היתר הוא גם היה מחזאי שהשפיע על שייקספיר, אבל איכשהו פה בסאטיר הוא הצליח להיות מאוד מאוד בוטה באופן חריג לשאר הכתבים שלו, וזה לא מאפיין הפוץ של סנקה, בטח לא ישיר כנגד אדם, מכל הכתבים שלו ששרדו והגיעו אלינו, אין עוד משהו כל כך בוטה וכל כך להגני, זה חריג, ואכן החוקרים רבים נדרשו לשאלה למה הוא כתב את הדבר הזה, הוא כתב את זה ככה. דרך אגב, הקטע הזה של קראתי כרגע, לגבי הדברים האחרונים שהוא אמר, זה היה מאפיין של היסטוריון מבני התקופה, לגבי מילים אחרונות של איזשהו קיסר שאמר. בדרך כלל זה מיופה או משהו כזה, פה סנקה מתאר את המילים האחרונות של קלאודיוס בצורה להגנית ובוטה. אז הדלעתו של קלאודיוס האלוהי נכתבה זמן קצר אחרי שהקיסר נפטר, ככל הנראה לרגל, לא נפטר, מת. ככל הנראה לרגל חגיגות חג הסטורנליה של דצמבר 54 לספירה, רגע מתאים, בהתחשב בכך שגם קלאודיוס אהב פסטיבלים, וגם בשל כך שחג הסטורנליה הוא היה נועד להיות חג עיתולי, והיה נהוג לבטל בו באופן זמני כל מיני מוסכמות חברתיות. העבדים היו מתחפשים לאדונים, האדונים לעבדים, כל מיני כאלה. יש כאלה שאומרים שזה המקור של קריסמס, שאחר כך חג המולד איכשהו, שניהם היו בדצמבר ועוד כל מיני דברים, אבל לא על זה אנחנו מדברים היום. אם הדימוי שלכם על קלאודיוס מעוצב על ידי המשחק של דרק ג'קובי, או השחקן בגרסה של BBC של אני קלאודיוס, מי שמכיר את הסדרה הזאת, שהיא מבוססת הספר של רוברט גרייבס, אז אם ככה נראה לכם קלאודיוס, מי שמכיר את הסדרה הזאת, אז כדאי להטיל ספק בדימוי שנוצר בסדרה, כי קלאודיוס האמיתי היה הרבה יותר קרוב לסוג של עריץ שסנקה תיאר. הוא נטע למעשה אכזריות שרירותיים, ולא היה ממש מודאג מכל מושג של צדק. לא מה שעניין אותו צדק, והוא כן היה מנהל צבאי מוכשר. אבל הדבר היחיד שמבדיל את קלאודיוס בפועל האמיתי מזה שמתואר בהדלעה שכתב סנקה הוא שהקיסר בהחלט לא היה טיפש. אז שוב, זו סתירה, אז כמובן שהמטרה שלה צריכה להיראות אידיוט מברבר. ככה צריך להראות אותו. לסנקה היו סיבות אישיות לנקום בקלאודיוס. קלאודיוס שלח אותו לגלות באי קורסיקה משנת 41 עד 49 לספירה. האי קורסיקה באותה עת היה מקום שומם וצחיח, לא כמו היום אזור של נופש ותיירות, והוא שלח אותו שם לגלות באשמה של ניאוף עם ג'וליה ליביליה. ג'וליה ליביליה הייתה אחות של הקיסר לשעבר קליגולס, קיסר שקדם לקלאודיוס. האשמות ככל נקרה הועלו מסיבות פוליטיות. אשתו של קלאודיוס מסלינה היא זאת שכנראה תפרה פה איזשהו האשמה, היא רצתה להיפטר מג'וליה ליביליה בשל הכוח הפוליטי שלה והתומכים שלה, וסנקה התחנן בפני קלאודיוס שיחזיר אותו לרומא, בין היתר במכתב ניחומי מפורסם שהוא כתב לחברו פוליביוס, אך ללא כל הועיל, פוליביוס איבד את אחיו וסנקה כתב לו במכתב תנחומים, אבל גם התחנף בדרך במכתב הזה לפוליביוס שהיה בעל השפעה כדי שיחזירו אותו לרומא. מי שרוצה יכול להזין לפרק 64 בפודקאסט שדיברתי על המכתב הזה. רק לאחר שקלאודיוס התחתן עם אשתו הרביעית והאחרונה אגריפינה, שאימו של נרון, סנקה הוחזר לבסוף לרומא, כנראה בהתעקשות של אגריפינה, במטרה להדריך את נרון הצעיר, להיות לו למורה, וכנראה אגריפינה היא זו גם שהרעילה את קלאודיוס. טלנובלה אמיתית ואכזרית התחוללה בארמון הקיסרות, ונגיע עכשיו לכותרת של המחזה הזה בלטינית, הדלעתו של קלאודיוס, בלטינית זה, תסלחו לי, אבל אני לא יודע לבטא את הדברים האלה, אבל אני בכל זאת אנסה, זה נקרא אפוקולוצינטוזיס קלאודי. דיווי קלאודי, דיווי זה האלוהי, ואפוקולוצינטוסיס זה מילה שסנקה המציא. היא מתורגמת בדרך כלל כהדלעה מלשון דלעת, מכיוון שהיא משחקת על המונח בלטינית, של השם לטיני של לסוג של דלעת או קרובת משפחה של הדלעת, איזשהו פרי קרוב קרוב משפחה של הדלעת. המשמעות הסתירית הברורה היא שראשו של קלאודיוס היה ריק כמו דלעת, או יש שחושבים שאם זו דלורית למשל, שהיא גם קרובת משפחה של הדלואים, אז הכוונה היא לגוף צר וראש גדול. אבל בעיקר חושבים הרוב שזה מתוך לעג לקלאודיוס שהראש שלו היה ריק כמו דלעת, אבל אפוקולוצינטוזה זה גם משחק מילים על אפותאוזיס, שזה היה תהליך שבו הרומאים הקדמונים העניקו מעמד של אל לאיזשהו בן תמותה, בדרך כלל קיסר או אשתו. זאת אומרת שבעיקרו המונח הזה זה משחק מילים עם המילים העלהה, להפוך מישהו לאל, להפיכת הקיסר לאל, עם המילה דלעת. סנקה איכשהו שילב את המילים האלה ויצר מילה חדשה, שנדעתי זה המקום היחיד ש... ככל שאני יודע, שמשתמשים בכלל במילה הדלעה. משעשע ככל שזה יהיה, במילה אחת, סנקה הצליח גם באופן סטירי להעביר ביקורת על תהליך של להפוך מישהו מאדם לאל, וגם ללעוג לקיסר שראשו ריק דלעת. אז ההדלעה היא למעשה יצירה סטירית מניפאית, זה נקרא מקור הז'אנר בכתבים של מניפוס מגדרה, שזו הייתה עיר הלניסטית בירדן של היום, ליד משולש הגבולות ירדן, ישראל וסוריה. מי שהמציא את הז'אנר זה היה פילוסוף ציני, והסטואים והציניקנים היו קרובי משפחה מבחינה פילוסופית, והצינים גם השפיעו על הסטואים, קדמו להם בקצת, עם הבדלים כמובן. אז זה לא מפתיע שסטואי החליט לעשות שימוש בפורמט הזה, יש עוד סיבות שאנחנו נגיע להם אחר כך, אבל זה חריג, לא ידוע על מישהו אחר שעשה את זה, ולמעשה זה הטקסט היחיד ששרד כמעט במלואו לסוג הז'אנר הזה של סאטירה מניפאית. אבל זאת גם שאלה טובה לשאול, האם הדלעתו של קלאודיוס האלוהי זה יצירה סטואית, כפי ששאלו לא מעט, גם לגבי הטרגדיות שסנקה כתב, והשאלה המעניינת יותר, האם זה טקסט שהולם מישהו שהוא סטואי, את התפיסה הסטואית. אחת מהחוקרות המודרניות של הפילוסופיה הסטואית, מרתה נוסבאום, היא כתבה כמה ספרים על הפילוסופיה הסטואית, היא תרגמה גם את המהדורה האחרונה של הסאטירה הזאת לאנגלית, ומספקת ניתוח מעניין מאוד, שאנחנו נוכל לדון לו ממש בקצרה, אבל אחרי שאנחנו נבין בכלל מה, על מה הטקסט של, של המחזה הזה, של הסאטירה הזאת. סיפור מתפתח מיד לאחר מותו של קלאודיוס, כשהוא מועלה לאולימפוס בנוכחות האלים שאמורים להחליט אם להכיר בו כאחד משלהם. מיד עם איכשהו מגיע למעלה, דברים לא הולכים כל כך טוב לקלאודיוס, וציטוט קטן משם הולך כך, הוא הבין שברומא אמנם לא היה אדם שווה לו, אך פה אין לו אותו מעמד. הרי התרנגול הוא המושל הבלעדי על הרמת הזבל שלו. פרופסור נתן שפיגלזל תרגם את המשפט הזה בספר שלו לסנקה, הוא תרגל את המשפט הזה כך, התרנגול כוחו גדול ביותר על ההשפע שלו. והמתרגמת של המחזה, של הסאטירה הזאת לעברית, רחל בירנבאום, אפשר לקנות את הספר הזה, זה בהוצאת מוסד ביאליק, מאוד מעניין, התרגום שלה הוא יפה, ההערות שלה מעולות, קצת קשה לקרוא בגלל שזה המון הערות והמון ייכנס לעולם הזה, אבל אני בהחלט ממליץ. אז המתרגמת רחל בירנבאום, היא כותבת שתרנגול הוא במובן אחד של המילה, זאת אומרת, סנקה השתמש במילה הזאת ביותר במובן אחד. זה סוג של משחק מילים גם כן. בלטינית המילה גלוס, דהיינו גלי, כלומר המוצא של קלאודיוס, הוא צוחק על קלאודיוס שהמוצא שלו הוא מין הגלים, עם שישב באזור צרפת של ימינו. אז יש פה רמיזה כפולה. ראשית התרנגול חי על ההשפע שהוא מייצר ומשאיר אחריו, כמו שנאמר בציטוט הקודם, מה שבטוח הוא חרבן את הכל. ומובן נוסף שסנקה מתייחס אליו זה שקלאודיוס נולד בגליה. זמן קצר לאחר מכן במחזה, כאשר יש דיון אם לקבל את קלאודיוס או לא, אחת הדמויות תוהה בכל רם איזה מין אל בדיוק הוא יהיה, ועונה על השאלה שלו גם. לאיזה מין אל אתה רוצה שזה יהפוך? אל אפיקוראי? הוא לא יכול להיות. אל כזה הוא נטול דאגות משל עצמו, ואין הוא גורם דאגות לזולתו. אל סטוי? כיצד יכול הוא להיות, כדברי ורו, עגול בלי ראש ובלי אורלה? ובכל זאת יש בו משהו מן האל הסטוי. את זאת אני רואה עכשיו. אין לו לב? אין לו לא לב ולא ראש. סנקה מתייחס פה להעלאה של קלאודיוס לאל לא רק במובן הפולחני דתי, אלא גם במובן פילוסופי. האפיקוראים ראו באלים כחיים בשלווה, בלי דאגות, בלי מעורבות בחיי אדם, אז הוא לא יכול להיות אל אפיקוראי, כי אין לו שלוות נפש, והוא נוח להתרגז, והוא מקור סבל לעצמו ולנתיניו. למשל, ידוע שלעיתים כואבות, קלאודיוס העמיד אזרחים למשפט בהאשמות מזויפות, ודן אותם למוות בלי אפילו לשמוע את הצד שלהם. הסטואים ראו את האל כביטוי של הלוגוס בטבע, מאחר ורוח האל, הלוגוס, מחלחל בחוקיות שלה לכל היקום, והם דמיינו את היקום כעגול, אז גם האל לכאורה היה עגול. ככה הם ראו את זה. היו כאלה שלהגו לסטואים על התפיסה שלהם באותה עת, ונראה שסנקה משתמש בלהג לסטואים, והוא מתאר את קלאודיוס חסר לב וחסר ראש, כלומר נטול שכל ואישיות. זה מתיישב עם כך שהסטואים ראו בטבע כאדיש לאדם, לא אל אישי, אלא חוקיות בלי ערך של טוב או רע. והכי חשוב בהיבט הזה, שהאל הסטוי הוא יצור רציונלי לחלוטין, מה שבוודאי קלאודיוס לא היה. לגבי ורו שמתייחס אליו פה סנקה, הוא מרקוס טנטיוס ורו, חי עד 116 עד 27 לפני הספירה, הוא אחד מהסופרים הרומאים הראשונים שכתבו סאטירה כזאת מניפאית, מה שאומר שסנקה היה מודע מאוד לסגנון שהוא מתבטא בו, ולמה הוא בחר בסאטירה מהסוג הזה. והקטע המרכזי של הסאטירה מגיע דווקא בנאום שנשא אוקטביאנוס אוגוסטוס, הקיסר הראשון של רומא, וגם מישהו שבאמת הסנאט בחר להעלות אותו להיות אל, וגם קלאודיוס היה צאצא שלו, צאצא ישיר שלו של אוגוסטוס. והוא הדמות הכי רצינית והכי מרכזית שם בסאטירה, מתוך מקום שסנקה מראה אותו כסוג של כן מודל טוב לחיקוי. ואוגוסטוס פונה לסנאט הרומי, שהחליט בצורה לא חכמה להעלל את קלאודיוס, ואומר כך בסתירה. אני מעיד אתכם רבותיי הסנאטורים שלא פציתי כאן את פי למין היום שנעשיתי אל. אני תמיד עוסק בענייניי, אבל אינני יכול עוד להסתיר את רגשותיי ולהבליג על סבלי שמתעצם עוד ועוד בגלל הבושה. האם לשם כך הבאתי את השלום ביבשה ובים? האם למען מטרה זו עצרתי את מלחמות האזרחים? האם לשם כך הענקתי לרומא תשתית של חוקים, קישטתי אותה במבנה ציבור, ובכל זאת כדי, מה אומר רבותיי הסנאטורים, אינני מוצא את המילים. אין בכוחו של שום מלא לבטא את זעמי. לפיכך עליי להסתמך על אמרתו המפורסמת של נועם צח הלשון מסאלה קורווינוס, אני בוש בכוח הטמון בסמכותי. רבותיי הסנאטורים, הברנש הזה אשר נראה לכם כמו שאינו מסוגל לגרש זבוב, היה מוציא אנשים להורג באותה הקלות שבה כלב מתיישב על רגליו האחוריות. הנאום של אוגוסטוס, הקיסר הראשון של רומא, הוא הארוך והרציני ביותר בסתירה הזאת, הוא גם משדר הכי הרבה סמכות והדר בכל הטקסט הזה, זה כאילו הוא יושב ראש הסנאט של מעלה ולא יופיטר. אוגוסטוס גם כפי שאמר בציטוט הזה, העניק לרומא תשתית של חוקים והוא ניהל את השלטון שלו על פי חוק, בעוד שקלאודיוס, כפי שהראינו קודם, התנהל בקפריזיות וחוסר היגיון. אוגוסטוס אומר שהוא מגיש בושה כי קלאודיוס היה צאצא שלו, כמו שאמר קלאודיוס היה מוציא להורג אנשים באותה קלות שכלב מתיישב, ויש פה רמיזה לאופן שבו כלב מתיישב והסיבות. קלאודיוס הוציא להורג 35 סנאטורים ולמעלה מ-300 פרשים רומים. לאחר מכן בסאטירה ממשיך אוגוסטוס לפרט כמה מפשעיו של קלאודיוס, אני חוסך מכם, כולל מותם של שתיים מהנינות של אוגוסטוס קיסר, אחת מהן הייתה אותה ג'וליה לויליה שהוזכרתי קודם, המאהבת לכאורה של סנקה ואחות של קליגולה. הנאום מסתיים בתחינה ובהזהרה לאלים עצמם. אוגוסטוס אומר להם, וכי את האיש הזה אתם רוצים לעשות עכשיו לאל? ראו את גופו. האלים היו בהלוך נפש זועף כשהוא יצא לאוויר העולם. לסיכום, לו יהגה בשטף שלוש מילים ואסכים להיות עבדו. מי יעבוד אותו בתור אל? מי יאמין בו? בשעה שאתם מעליהים ברנשים כמותו, איש לא יאמין שאתם אלים. המומים מהרעיתות והתשוקה של אוגוסטוס הקיסר הראשון, מחליטה אספת האלים, הסנאט של מעלה, להפוך את ההחלטה הראשונית ולהכניס את קלאודיוס, להפוך את ההחלטה הראשונית מלהכניס את קלאודיוס לאולימפוס. עכשיו הוא אמור לגרר לגיהנום. עליו לעזוב את השמיים בתוך 30 יום ואת האולימפוס בתוך 3 ימים. הסנאטורים קמו, הצביעו ברגליים ותמכו בהצעתו. בלא שום דיחוי, פיטל מרקורי את צווארו של קלאודיוס וגרר אותו מהשמיים לשאול. האל מרקורי עושה את תפקידו המסורתי ללוות את המתים לשאול, רק שהפעם הוא תופס את קלאודיוס מהצוואר וגורר אותו. זה נוהג של יחס לעבדים. ובדרכם לשאול, מרקורי וקלאודיוס עוברים בדרך הקדושה, רחוב מרכזי ברומא העתיקה שהוביל ישר לתוך הפורום, והם רואים סצנה מוזרה שבהתחלה הם מפרשים אותה לא נכון. בחלק 12 של הסאטירה כתוב כך, בשעה שהשניים היו במורד הדרך הקדושה, תהה מרקורי מה פשר ההתקלות ההמונית של הבריות. האם זאת הלווייתו של קלאודיוס? האירוע היה כליל הפאר והושקעו בו עמל והוצאות אין קץ, עד כדי כך שהיית בטוח לחלוטין שאל הוא זה שמובא לקבורה. כה רב היה מספר, כה המון המחצצרים והקרננים ונגני כלי הנשיפה מכל מין וסוג, עד כי גם קלאודיוס הצליח לשמוע את נגינתם. כולם היו שמחים וטובי לב. האם הרומי הפוסע כעם קרא לו דרור? עד מהרה מתבהר שהעם הרומי לא התאבל על לכתו של קלאודיוס, הם חגגו את זה, הם חגגו את תקוותם לעידן חדש, שסנקה פה מרמז כמובן בעלייתו לכס המלכות של נרון הצעיר, בנקודה האחרונה הזאת, סנקה הוא לא סרקסטי או לא אגון. זאת אומרת, הוא לא סרקסטי, הוא באמת היה אופטימי לגבי נרון השליט החדש, שאמור היה להיות מודרך על ידו ועל ידי ראש המשמר הפטוריאני, בחור בשם בורוס. במשך 5 השנים הראשונות של שלטון של נרון, סנקה ובורוס השפיעו לטובה על נרון, וההיסטוריונים רואים בתקופה הזאת כחל מנקונות השיא של האימפריה הרומית המוקדמת. וכאשר הגיע לגיהנום, קלאודיוס צריכה הייתה להתקבל החלטה לאיזה סוג של עונש הוא יקבל, ולמי הוא יהיה כפוף. וכתוב כך, שעה ארוכה התווכחו על סוג העונש והסבל שעליו לשאת. היו שאמרו שסיזיפוס נשא את מסעו זמן ממושך, שטנטלוס ימות אם לא יבואו לעזרו, שיש לשים סוף סוף בלם בגלגלו של איקסיון. לא התקבלה החלטה להעניק מחילת העונש לאיש מן העבריינים הוותיקים, פן גם לקלאודיוס יקווה אי פעם לדבר מעין זה, אבל הוחלט שיש צורך לקבוע עונש חסר תקדים ולהמציא בשבילו עמל לבטלה, מלווה בתקווה נכזבת להשיג דבר מהנכסף. אז גזר עליו אייקוס לשחק משחק קוביות שמוטלות מקופסת קוביות מחוררת, וכבר החל הלאה לחפש את הקוביות שתברחנה תמיד ולא להתקדם כהוא זה. סיזיפוס היה פושע שנידון בשאול לגלגל אבן גדולה במעלה הר, כולם מכירים את סיזיפוס, והאבן התגלגלה תמיד חזרה למטה איכשהו הגיע איתה לפסגה. טנטלוס גנב מאלים את המזון ומשקי האלים, את האמברוזיה והנקטר, הוא גם נתן לאלים לאכול את בשר גופת בנו פלופס, והוא נידון לאיסורי רעב וצמא נצחים. הוא ניצב בתוך אגם מים מתוקים, בלי יכולת לצאת ובלי יכולת להגיע למים, כי בכל פעם שהוא התכופף, המים נסוגו, וגם בלי יכולת לאכול מעץ הפירות שהיה מעליו, כי בכל פעם שהוא ניסה לקטוף, העץ נסוג למעלה. איקסיון, הוא רצח את חותנו וניסה לפתות גם את יונו. יונו זאת הרה בשם היווני שלה, יונו זה שם הרומי, והוא ניסה לפתות אותה, אז הוא נקשר בשאול לגלגל אש, והולקה בנחשים. וכמו שאומר סנקה בציטוט מקודם, המשותף לעונשים הוא התסכול בחוסר התועלת והמלאכה בטלה שבעונשים האלה. וכמו שלושת האחרים, את העונש של קלאודיוס מתאימים לאישיות של האדם, והוא חסר תקדים מבחינת העונש, כי קלאודיוס היה מכור לאימורים, אז לכן העונש היה לשחק בקוביות שתמיד בורחות מהקופסה שבה מערבבים אותם, כי יש שם חור. כמו בשיר של ליאונרד כהן, Everybody knows that the dice are loaded, everybody rolls with their fingers crossed. כולם יודעים שהקוביות מזויפות וכולם מגלגלים אותם בתקווה שיזכו. אז ככה גם קלאודיוס קיבל עונש בשאול. עונשו של סיזיפוס, של טנטלוס, של איקסיון, נראים אכזרים לעומת זה של קלאודיוס, אבל סנקה לא הסתפק בכך, והוא מוסיף. לפתע הופיע גאיוס קליגולה. והחל לבקש שיתנו את קלאודיוס שיהיה לו לעבד. קליגולה הביא עדים שהעידו שראו אותו מלכה את קלאודיוס בשוטים, בשבטים, בגופים. איקוס קרא את החלטתו שעל פיה מסרו את קלאודיוס לקליגולה, וזה העביר אותו לעבדו המשוחרר מננדר, שישמש לבלרו לענייני חקירות משפטיות. התוספת הקטנה הזאת לעונש עולמת גם את חייו של קלאודיוס. היסטוריונים שונים כתבו שקלאודיוס היה נתון להשפעה של עבדים משוחררים ונשותיו השונות, וכמו שסנקה כתב במכתב תנחומים לפוליביוס, מזכיר שקלאודיוס, המזכיר שקלאודיוס כדי שישפיע על הקיסר. הכן רק עולם שהמוות של קלאודיוס יעשה, שלאחר המוות הוא יעשה תפקיד של עבד משוחרר. אבל האם זה סטוי? אנחנו חוזרים לשאלה הזאת שהתחלנו, כמו שגם כתבה מרתה נוסבאום בפרשנות שלה, והתשובה הרחבה היא לא, זה לא סטוי. קחו למשל את הקטע המרכזי של הסאטירה, נאום של אוגוסטוס, שלכאורה הוא הכי מבוסס מוסרית ומכובד, שהוא אכן יותר מכובד ומוסרי, אבל הוא גם מבטא בצורה ברורה מאוד רגשות חזקים של כעס ובושה. זה רגשות שלא בריאים מבחינת הסטואים. וסנקה עצמו כתב ספר שלם על למה להתמכר או לטפח כעס לרעיון רע. הצינים שאחד מהם הוא אבי הסוג הזה של הסאטירה, הם היו קצנים בביקורת שלהם, ולכן התאימה להם הסאטירה, הלאג והסרקזם. הסטואים, הם האמינו באדיבות, בסבלנות, וזה גם סובלנות ודוגמה אישית כדרך ללמד. כמו שכתב לעצמו מרקוס אורליוס, אנטיתזה קיסרית לקלאודיוס, הוא כתב בספר 9 של מחשבות לעצמי, אם תוכל, שנה את זולתך בעזרת הוראה. אם אינך יכול לעשות זאת, זכור כי משום כך ניתנה לך אדיבות. במיוחד נכון לגבי הנושא שלנו, מה שהוא כתב לעצמו בספר 11, האדיבות היא בלתי מנוצחת, אם אמיתית היא ואינה לגלגנית ומאוסה. הן מה יעולה לך החצוף שבחצופים היא תתנהג עמו אדיבות לאורך כל הדרך, וכן בינתן ההזדמנות, תוכיחנו בעדינות ותשנה דרכיו בנחת ובנועם, אף באותו הרגע עצמו שבו ינסה להרע לך, לא ילדי, נוצרנו לשם מטרה אחרת. לא אני הוא שנפגע ילדי, כי עליך בא הפגע. הראה לו בזהירות בכלליות כי כך הם פני הדברים וכי אף הדבורים אינן עושות כדבר הזה וכמותן כל היצורים שמטבעם חיים בחברות. עליך להסביר זאת על דרך האירוניה, אף לא על דרך התוכחה, כי אם בחיבה ולא כמי שנדקר בנפשו או כמטיף מוסר, אף לא כדי שאחד מעובדי האורח ישתעל למעשיך, לא כי על אף נוכחותם של אחרים, פני אליו כאילו הייתם לבדכם. אז כאילו מרקוס אורליוס כתב את זה, זה אומנם נכתב אחרי שסנקה כתב, אבל כאילו הוא כתב את זה לסנקה. הוא אומר, לא להיות לגלגני, לא עוקצני, לא להיות, אלא להיות עדיב, ללמד באופן נעים, ולא כי עטפת מוסר ולא תוכחה, אלא בחיבה, וגם לקחת הצידה, לא ליד אנשים אחרים, ולא כדי שיראו כאילו אתה עושה איזה משהו. וסנקה נהג אחרת בסתירה שלו. דרכו של מרקוס אורליוס היא יותר סטואית מאשר הסתירה של, של סנקה. הדלעתו שקלאודיוס נכתב בערך באותו זמן של החיבור על החנינה שכתב סנקה, ומוקדש לנירון, ומי שמתעניין בפרק 37, דיברתי על החיבור הזה, על החנינה, שם סנקה מייעץ לנירון להתנהג בצורה ערכית, אם הוא לא רוצה לעורר את זעמם של האנשים. אין צל של רחמים בהדלעה הזאת. שם קלאודיוס מושמץ ולועגים לו ללא רחם. והסתירה עוסקת יותר מדי בסוג, הסתירה הזאת עוסקת יותר מדי בסוג העושר שתלוי באירועים מקריים, כמו באיזה קיסר אחראי. זה בניגוד להצעה שסנקה נותן בעצמו בחיבורים הפילוסופיים שלו, למשל לחבר לוקיליוס במכתבים. שם הוא אומר שאנחנו צריכים לעשות כל שביכולתנו כדי לטפח את האופי שלנו להתמודד עם העליות והמורדות שמביאה אלת המזל פורטונה. באופן דומה, הסתירה מדגישה את תקוותו של העם הרומי כעת שהעריץ נחל, מת ויש קיסר חדש, כנראה יותר מבטיח. אבל תקווה, בדיוק כמו פחד, היא לא רגש סטוי, שסטוי ירצה לפתח, כי היא מחברת את האושר של האדם לאירוע חיצוני עתידי, ולא לפעולות שעושה האדם. תקווה היא צופה לעתיד לאירועים שאינם בשליטתו של האדם. עם זאת, יש רגש אחד שכן מוצג בבירור בהדלעה שמצביע איכשהו על הכיוון הכללי של הסטואיות, וזאת איזושהי התנערות מאירועים שליליים, מאנשים שליליים, ובקטע אחד אומר, מספר איזה חרה כל הפוליטיקה הזאת. ובכך פוסל לא רק את קלאודיוס ואולי את הקיסרים הרומים בכלל, אלא את הפוליטיקה באופן רחב יותר. וזהו מהלך בכיוון של סטואיות, בכיוון שהיא מתחילה לדחוף אותנו לעבר העמדה שסטואי כן צריך לנקוט. שינויים במערכות פוליטיות לא תלויים בנו, ובכל מקרה המערכת הנוכחית היא במקרה הגרוע אדישה, אבל לא מועדפת. במובן זה שהיא אדישה זה שהיא לא משפיעה על הדבר החשוב מכולם, או אולי הדבר היחיד שחשוב, שזה המוסר שלנו, האופי שלנו. אז מערכת הפוליטית לא משפיעה על האופי שלנו, אנחנו משפיעים עליו. מה שכן, אני בכל זאת רוצה לתת קצת קרדיט לסנקה, כי הסתירה הזאת מלמדת אותנו ראשית שזו היצירה של סנקה, שההיסטוריה מראה לנו, זאת אומרת, איזה בן אדם הוא היה, את האיש ולא רק את הפילוסופיה שלו, מנהיג פוליטי מסובך, שאפתן, מושקע בעבודה שלו, מוכשר ביותר, שאהב גם את הפילוסופיה הסטואית, וגם נאבק לאורך כל חייו בנאמנות הכפולה הזאת של פוליטיקה מאוד מלוכלכת לבין פילוסופיה. היצירה הזאת היא גם חיזוי במידה מסוימת למה שיקרה כשסנקה יתמודד עם נירון הבוגר יותר. לאור הסלידה מהפוליטיקה וחוסר היכולת להשפיע לטובה על נירון, סנקה יבקש להשתחרר מתפקידיו, וזה כבר הולמת יותר את התפיסה הסטואית שלו. גם לא צריך להפתיע אותנו אופן המכובד והסוקרטי של ההתאבדות בסופו של דבר של סנקה כשנירון מכריח אותו. הסתירה עדיין שקועה בעולם של אירועים חיצוניים, כבר נע בכיוון הזה הסטואי יותר. בעל החנינה, סנקה בוחר בדרך של חנופה לנירון, אבל לא חנופה מעושה, אלא מחוכמת, כזאת שמציבה מראה לתכונות החיוביות שהוא רוצה לחזק בנירון ומראה לו בדרך הסטואית נכונה יותר איך שליט טוב צריך לנהוג. בהדלעתו של קלאודיוס, סנקה לועג באופן לא סטואי. אבל גם בזה אני אתן לו קצת קרדיט, כי זו סתירה שנועדה לבקר את החזק ביותר ואת הרעיון הכי חזק שיכול להיות להפוך מישהו מקיסר לאל. אז עד היום יש שליטים שנוהגים כמו קלאודיוס, והביקורת עליהם מבפנים יכולה לבוא רק בצורה כזאת סטירית. עדיין לטעמי סנקה לא היה סטואי במקרה הזה, לא רק לטעמי, אבל מה שהוא כן נתן לנו גובר על המידע הקטנה הזאת, כל הכתבים הפילוסופיים שלו, ולסיום אנחנו נחזור לדודו טסה, תודה שהזכרתם, שהוא שר אין מלך בישראל, על כן אקרא בגרון אל החושך כשופר ערים קולי, לילדי, לאחי, לאימי, את לאהוב. זה כבר יותר סטוי. לעודד גם בזמנים קשים, לעודד לאהוב, זה רגש פעיל, באופן חיובי. כולנו יכולים לאהוב קצת יותר. אז עד כאן להפעם, תודה שהזנתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא, אם ירצה הגורל, היו בטוב.